ערב טוב ושלום רב לכם. את המהדורה המרכזית אנחנו פותחים הערב עם שר הבינוי והשיכון, גם חבר הקבינט יואב גלנט. שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
מה שלומך?
שבח לאל.
יפה מאוד. אנחנו שומעים הרבה על המצוקה, אין מי שלא חווה אותה באופן אישי. איך אנחנו יכולים להרגיע את מאות אלפי המאזינים שלנו עכשיו, הפתרון באופק?
ראשית, אני חושב שאם יש נושא אחד שהכנסת מאוחדת סביבו, הייתי אומר 120 חברי כנסת יתמכו בו, זה פתרון בצוקת הדיור. ובהקשר הזה, אני גאה על כך שניתנה לי את ההזדמנות להיות עסוק בנושא שמעסיק את עם ישראל כולו. עכשיו, כאשר אתה מסתכל על המציאות, אני קיבלתי לידיים מציאות מאוד קשה, מחסור של כ-100 אלף יחידות דיור, מחירי דיור שהמירו תוך עשור פי שניים, בנייה של-50% מהציבור בישראל גר בין חדרה לבין אשדוד וחלקים אחרים נטושים למדי, ובעיקר האתגר העצום של הצורך במיליון דירות ב-20 השנים הקרובות, אולי יותר מזה, מתוך זה כ-200 אלף למגזר החרדי. מאחר ואני הבנתי שבמגזר החרדי יש צרכים מיוחדים, יצרנו למעשה כמה תהליכים. הראשון, אני עברתי בכל הערים, או ברוב הערים החרדיות והמעורבות, כלומר הייתי בבני ברק אצל הרב זייבר, בבית שמש פעמים רבות אצל משה אבוטבול, ובמודיעין עילית עם גוטרמן, ובביתר עם רובינשטיין, ובאלעד עם פרוש, וכן הלאה. חסים עם הרב רייך, באימנואל, עם גרשי, עם כולם הייתי, ראיתי, הסתכלתי, התרשמתי קודם כל בשביל להבין את הדברים. דבר השני, איננו עבודה אסטרטגית של המשרד, ביחד עם המכון...
רגע, לפני עבודה אסטרטגית, מה ראית בערים האלה?
אני ראיתי שיש מציאות שבבחינתי בלתי נסבלת. אני אתן לך דוגמה דווקא ממקום קטן. הלכתי ביחד עם חברי הרב גפני אל רכסים. ברכסים יש תוכנית מתאר שנמצאת בתכנון, אתה יודע כמה זמן? 28 שנה. וכל הזמן דוחים ומשנים וכן הלאה. פעם זה הרשות שמורות הטבע ופעם זה ארגונים ירוקים אחרים וכן הלאה. אמרתי להם, רבותיי, הדבר הזה לא מקובל עליי. לא נראה לי שאנשים צריכים לגור בתוך צריפים ומחסנים, בזמן שביישובים סמוכים יש פתרונות. הכנסו שינוי לתוכנית המתאר הארצית, אני לא יודע כמה הציבור מבין את המשמעות של זה, זה דבר שלהניע אותו בדרך כלל לוקח שנים, הזזנו את זה תוך חודש, העברנו את זה בוועדות, העברנו את זה בערערים, ואני אומר לך שהעברנו לפני שבוע החלטה, אחרי ערעור של גופים שונים, סיכמנו את הנושא על דעת כל השחקנים, כולל ראש העיר והרב גפני ואחרים, ואנחנו נגיע לשם ונבנה שם 2600 יחידות דיור בהרחבה עם פארק ועם כל מה שיש שם, והבנייה תתחיל, לא ייקח זמן רב.
אני נותן את זה כדוגמה. דוגמאות כאלה מערים נוספות שאפשר להרחיב אותם, להגדיל אותם, אבל עדיין רחוקים מה-200 אלף, בטח גם מה-20 אלף הדרושים לשם.
אנחנו למעשה, בלי להיכנס לכל המתאר המורכב הזה, אנחנו למעשה הגענו למסקנה שאנחנו צריכים לתת מענה בקודם כל שהוא מענה אסטרטגי. אי אפשר להתחיל פה נקודה, שם נקודה. עכשיו כשאתה מסתכל מה עושים, אחד, צריך לבנות שכונות חדשות בערים הקיימות, ערים חרדיות קיימות. שתיים, בערים מעורבות צריך לבנות שכונות חרדיות בהיקפים משמעותיים, במקומות שהם לא משנים את המאזן הדמוגרפי, שזה חרדה גדולה של הציבור הכללי.
אני מדבר איתך תכף על החרדה, אבל תן לנו דוגמאות לערים מעורבות כאלה, שראשי הערים מעוניינים לקלוט.
תראה, בקשר למה ראשי הערים מעוניינים ולא מעוניינים, זו מדינה, יש בה שלטון מרכזי, קוראים לו ממשלת ישראל, יש ראש ממשלה, יש שרים, יש כנסת ישראל, ועם כל הכבוד, זה לא שייך לאף אחד כזה או אחר. זה שייך לציבור בישראל, ובציבור בישראל יש...
כשאתה רוצה להקים שכונה חרדית, למשל במודיעין, חיים ביבס בא ואומר לך, לא בבית ספרי, לא בשטחי.
תראה, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, אני רק יכול לומר לך, שאני נותן את זה כדוגמה. אני לקחתי, הלכתי וישבתי עם ראש העיר בית שמש, ידידי אבוטבול, עם מונטג, עם כל החברים בתוך הוועדות, אבל הבאתי לשם גם את הציבור החילוני, שהוא חלק אינטגרלי מהיר, והוא חרד לעניין. לקחתי את זה כמקרה...
הלכתם לנוסחה של 60-40, 40 לציבור
כללי. רגע, לקחתי את זה כמקרה בוחן. אל יקל הדבר בעיניך, אני רואה שזה עובר לך ככה לסדר היום. זה לא דבר פשוט. אנחנו גרמנו לכך שבמקרה הזה הציבור החרדי חיבק לליבו את הציבור החילוני, כי אנחנו יודעים שבית שמש היום היא עיר עם רוב חרדי. ואמרתי לראש העיר והוא קיבל את זה, אמרתי לו, תשתדל לא לנצח את הציבור החרדי בעירך, החילוני בעירך, כי על הדבר הזה התהליך יהיה תהליך גומלין הפוך ולא רצוי במקומות אחרים. בוא נחבק אחד את השני, אחים אנחנו, בוא נפתור את הבעיה. ולכן הגענו לזה שיש חלוקה חצי חצי, שכונה ד', שכונה ה', חלק ליישוב חרדי, חלק ליישוב חילוני, עם רצון של האוכלוסייה החרדית לקלוט את האוכלוסייה החילונית במקומות החדשים ולהפך. אני רואה בזה
ואני אוסיף על כך שאת החלק החילוני, את החלק החילוני מקמו גם במקום שלא עובר בתוך השכונות החרדיות.
אני חושב שצריך ללמוד לחיות יחד מהסיבות המאוד מאוד ברורות. כולנו חיים באותו מקום, אף אחד לא הולך לשום מקום. אנחנו יכולים להפוך את החיים שלנו לגן עדן וחלילה גם לגיהנום. אנחנו רוצים לחיות בגן עדן. אני לא חושב שיש סיבה שלא. היהודים נרדפו על ידי אחרים כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה מקומות. אנחנו צריכים לריב עכשיו עם עצמנו. אנחנו יודעים מה המשמעות של שנאת חינם. אנחנו לא צריכים להגיע לזה. ולכן אני רוצה שאנחנו נחיה ביחד. יחד עם זה, אני מכבד ומבין את הרצון של הקהילות השונות. החרדים רוצים את המאפיינים של הבתים שלהם, בגובה שלהם, עם המקוואות והסוכות, בתי הכנסת, בתי המדרש, כל מה שיש בזה. החילונים רוצים דברים אחרים. אנחנו מבינים שצריכות להיות שכונות שהן על טהרת ציבור מסוים, למרות שכל אחד יכול לקנות שם, אין מגבלה, זו מדינה דמוקרטית. ומצד שני, כולם רוצים להיפגש בקניון או במגרש כדורגל או איפה שזה לא יהיה. ולכן יינתנו פתרונות שהם גם, כמו שאמרתי, הקמה של שכונות חרדיות בערים מטרוגניות, אנחנו נלך לערים גדולות. לתל אביב, לחיפה, לירושלים, לבאר שבע, למקומות, לאשדוד, לאשקלון, למקומות שיכולים לקלוט את הציבור, מבלי לשנות דמוגרפית את הדברים. ואנחנו גם נשקול את הרחבה של הערים הקיימות, ויש מספיק, הייתי באימנואל, שמע, המקום מתחיל להתעורר, אמנם במקום שעמד 20 שנה, אתה מסתכל, פשוט מקומות יפהפיים, ונהניתי לראות אותם, ואני יכול להמשיך על כל מקום.
אלעד יכולה להכפיל את עצמה, מודיעין עילית יכולה עוד לגדול.
תראה, אני סיירתי את כל מה שאני אומר, אני בכוונה נוקב בשמות, על מעט שכל מאזין יוכל לפנות לראש העיר ולשאול אותו מה אני אמרתי לו.
לא, אתה גם שולט בחומר, מכיר אותם, זה נשמע טוב.
אני מכיר, תראה, אני הלכתי עם הרב פורוש, הצעיר, ג'וניור, הלכתי באלעד, והלכנו לראות מה קורה, ואני מסתכל, ואני רואה שיש עיר, נמצאת במרכז הארץ, 5 קילומטר, 7 קילומטר מדרום לראש העין, רואים בטווח ראייה, הרמה הסוציו-אקונומית חצי מהרמה של ראש העין, אני אומר לא יעלה על הדעת, הוא היה צריך פתרון תחבורתי, אני אישית הלכתי אל שר התחבורה, אל ראש מעץ, ופתרנו את הנושא הזה, והכביש הזה בביצוע, ועכשיו הוא, על מנת שאפשר יהיה לצאת, היה שם צורך בשבילים לילדים שהולכים לבתי הספר ועלולים להחליק, פתרנו את העניין, מכניסים שיפוץ ושיקום של שכונות מסוימות, זאת אומרת עובדים על הדברים, עכשיו הפתרונות באופן טבעי הם לא מיידים, כשאנחנו עברנו לאחרונה, לפני חודשיים, שלושה, עברנו עם הרב גוטרמן במודיעין עילית, שיש שם כמה דוגמות יפהפיות לעבודה בלתי רגילה של נשים שעובדות ונותנות שירות טלפוני מקצועי לחברות בחוץ לארץ ומרוויחות, ובאמת דבר מעורר הערכה. והוא הציג לי שם את הבעיות עם השטחים שחלקם מעבר לקו הירוק, חלקם בתוך הקו הירוק, פיתוח וכן הלאה. נתתי הנחיות, אנחנו נבנה שם. ייקח קצת זמן, אנחנו נבנה שם אלפי יחידות דיור נוספות. אני יכול להמשיך עם כל הדברים האלה. אני מבין את המצב. אנחנו עברנו, אני רוצה להשלים, אנחנו עברנו החלטת ממשלה שבשלב הראשון אנחנו נעביר לוועדות התכנון ב3-4 שנים הקרובות כ-20,000 יחידות דיור, נשווק מתוכם כ-15,000. זה קורה בבית שמש, בהר יונה ג', ברמת שלמה, בחצור, בצפת, ויכנסו עוד יישובים. ואנחנו נמשיך בתהליך. אני לא אומר שזה מלאכה קלה, אני לא אומר שפותרים מחר בבוקר, אבל זה התחיל לנוע. ואתה יודע מה? אני חושב שחברי הכנסת, ראשי הערים והשרים, שר ליצמן, השר דרי, השרים החרדים, מבינים היטב את מה שאני אומר.
בוודאי, אני גם מדבר איתם בשיחות אישיות, אף אחד לא אומר מילה אחת רעה על הפעילות הזו, רוצים לראות תוצאות כי הציבור לוחץ, והרבה מאוד אנשים, אגב, זו מצוקה, אתה יודע, טוב, של כלל הציבור, לאו דווקא הציבור החרדי, אבל אצלנו זה שבעתיים. אני רוצה להזכיר לך את ההסכם הקואליציוני עם החרדים, הממשלה התחייבה להקצות, נדמה לי, 10% תוכנית מחיר למשתכן. אמר לי כאן אתמול השר ליצמן, אני דורש את החלק הזה היום, לא לחכות לסוף בניית השכונות השונות בערים השונות. תן את זה היום, אם לא נלך למשבר קואליציוני.
תראה, אני לא מדבר במשברים, ויש לי גם הערכה וגם אהבה לרב ליצמן. אנחנו יושבים זה ליד זה בשולחן הממשלה, יש הרבה מה ללמוד מהאיש הזה, ואני עושה את זה בשמחה ובאהבה, ואני מדבר לא רק על לימוד תורה וחוכמה, אלא גם על לימוד של איך מתנהגים במערכת הפוליטית. ואנחנו היינו ביחד, הרב ליצמן ואני נסענו לחצור לראות את הדברים, זה לא המקום היחיד שהיינו ביחד, ככה שאנחנו מסתכלים על דברים מתוך כוונה לפתור. כל אדם במדינת ישראל יכול לגשת לכל מכרז במסגרת מחיר למשתכן. זה הכלל. אין הבדל על העניין, ובלבד שלאיש אין דירה קודם לכן, ומדובר על זוג נשוי שלא הייתה דירה ברשותו בכלל, או בשש שנים האחרונות.
מה שאתה אומר, יש מכרזים, תיקשו אליהם, ולא מעניין אותי אם זה חרדים או
לא. לא, לא אמרתי שלא מעניין. עכשיו אנחנו עובדים על התאמה של, נקרא לזה, מפרט ייחודי לפרויקטים לציבור החרדי ולציבור הדתי, שקשורים למעליות עם פיקוד שבת, שעון שבת לתורה של שטחים משותפים, מרפסות סוכה, כיורים כפולים, כל מה שאני הפכתי למומחה, נזכרתי בבית של סבא וסבתא שלי מהימים עברו, בשביל להבין מה אני צריך לדרוש, ואני רואה שאנחנו עוסקים בעניין.
עוד רגע אני מזמין אותך לשבת, השר גלנט.
תשמע, אנחנו זוכרים היטב מאיפה באנו, וגם לאן אנחנו הולכים, גם אם אנחנו לא מקפידים על קלה כחמורה, ועל תרי"ג מצוות, אנחנו מבינים שאנחנו יהודים. תאמין לי שאני מבין את זה היטב, וזה
מעולה.
הדבר החשוב ביותר עבורי, כאדם שחי במדינה הזאת ובעם הזה.
טוב. דבר איתי כאן על הפתרונות האסטרטגיים לטווח הרחוק. עד עכשיו דיברנו על, אתה יודע, הבעיות הנקודתיות שאפשר לפתור, להרחיב פה, להגדיל שם. יש כאן בעיות אסטרטגיות, ויש גם תוכנית אסטרטגית לטווח הרחוק. אתה מדבר על 200,000 יחידות דיור למגזר החרדי, נעשתה עבודה יסודית, יחד עם המכון למחקר, איך זה נקרא? המרכז למחקרים
המכון החרדי למחקרי מדיניות, נדמה לי שזה השם.
כן, של אלי פעם.
נכון, והסתכלנו על הדברים. למעשה, כשאתה מסתכל, אתה צריך למעשה פתרון שהוא או ציפוף והרחבה של אזורים חרדיים. ציפוף, אני מתכוון, פינוי בינוי ובנייה יותר לגובה, הרחבה פירושו שכונות נושקות שמקיפות, או הקמת שכונות חרדיות בערים מטרוגניות, או הקמה של ערים חרדיות במקומות אחרים, ועל העניין הזה כבר כידוע, הייתה תוכנית שעוד טרם זמני כבר יצאה למסלול שונה לגבי העיר חריש, והיום אנחנו מתכננים את העיר כסיף, שיש אומרים שהיא רחוקה מדי, אבל אנחנו ממשיכים לתכנן ולעבוד, ולדעתי היא תהיה, כדאי לחשוף את המאזינים אליה, זה דבר שיהיה בנוי בצורה אחרת לגמרי. אבל כשאני מסתכל על התהליך, למעשה הכל מתחיל בתכנון. עד היום היו מגיעים לשולחן התכנון סדרי גודל של 20,000 או 30,000 יחידות דיור מטעם משרד הבינוי והשיכון. בשנת 2017, אני מדבר על הסך הכל, לאו דווקא למגזר החרדי, יגיעו 70,000 יחידות. כשאתה מתכנן יותר ומאפשר יותר טבעות, אתה נותן יותר תוקף, בסוף יש יותר התחלות בנייה ובסוף יש, בסוף יש פתרונות. אז אנחנו עובדים בכל הכיוונים, גם בתכנון, גם בביצוע, גם בזירוז של ראשי הערים, גם במחשבה שהיא תגיע על תמריצים לערים שיסכימו להכניס לתוכם בצורה משותפת ובקליטה הדדית וברוח טובה אוכלוסייה חרדית, כי אנחנו נשפה אותם בדברים שיסייעו להם על מנת לקדם, נגיד, שכונות ישנות בעיר או דברים דומים. כל החשיבה הזאת היא חשיבה שנערכת. לצערי הרב, אנחנו מטפלים בבעיות שנוצרו במשך עשור או למעלה מזה. אני אתן לך דוגמה. כשאנחנו מעבירים את הסקרים במסגרת מחיר למשתכן, לאותם 75,000 זוגות שכבר נרשמים, הם נותנים לנו משוב על מי הם. רוב הזוגות שם הם אנשים בגיל 30 עד 40, יש גם למעלה מזה, הם שלושה ילדים שאין להם דירה. אלה בעיות שהם צריכים לפתור לפני עשור. אנחנו מטפלים בהם עכשיו, אבל המשמעות היא ברורה, זה הוזנח לאורך שנים. עכשיו אנחנו עולים במעלה הדרך, ואני חושב שכל מי שמסתכל, מבין שיש פעולה, האם התוצאות הן מהירות או איטיות, אנחנו עושים את מירב המאמצים.
רק את המילה אחת לא אמרת, סבלנות.
כן, נו, זה, אתה יודע.
מילת מפתח בהכל.
זה בכל דבר, אם לא היינו ממתינים 2,000 שנה, לא הייתה גאולה בסוף.
היא עדיין לא כאן, אנחנו מצפים לה בכל יום שתבוא, בהחלט. אני רוצה ברשותך עוד כמה נושאים ככה בקצרה, אתה רואה את ההסתה בימים האחרונים נגד ראש הממשלה, זה משהו שמדאיג אותך?
זה גם מדאיג אותי, ואני גם מסתכל על זה בצורה, הייתי אומר, אני רואה את התופעה הזאת, ואני פשוט נדהם מהדמיון של הנושא הזה, לדברים אחרים. זאת אומרת, אני ראיתי את אותה תמונה בבצלאל, ואף אחד לא יגיד לי שזו אומנות. גם אני אוהב אומנות. זה לא אומנות, זה לא לגיטימי, זה לא חופש ביטוי, זה לא דמוקרטיה. בתמונה הזאת אין למעשה שום דבר חוץ מהסתה או קריאה לאלימות תורה ופרובוקציה, ואי אפשר להסתיר את זה גם אם מישהו מנסה לעשות את זה במכחול. ולכן זה לא דרכנו, אנחנו לא רוצים לחזור למה שהיה כאן לפני 21 שנה, כאשר ראש ממשלה נרצח, זה דבר חמור ביותר, ואנחנו צריכים להתאחד כנגד הדברים האלה, ובכלל כנגד שנאת חינם, כי לך ולציבור ששומע אותך אני לא צריך להסביר מה המשמעות שלה.
בוודאי, בטח ציבור שלא מעט סופג מאותה שנאת חינם מצד גורמים שונים בחברה הישראלית, אבל איך לומר, למדנו קצת לספוג את העניין הזה, ולשתוק אפילו לפעמים, עד שצועקים.
הבלגה היא חשובה מכל הכיוונים, אורך רוח. אני חושב שהסתכלות קצרת טווח שאומרת תבחרו בגלל שאני שונא את גורם א', או שתבחרו בגלל שאני שונא את גורם ב', וזה יכול להיות תמיד מישהו אחר, היא ראייה שראשית היא בעייתית ומפלגת בראייה לאומית, ודבר שני, בוא נזכור את ההיסטוריה היהודית הקצרה, אנחנו תמיד היינו מיעוט בכל מיני מקומות, לכן כאשר אנחנו כציבור, במקרה הזה הציבור הכללי בישראל, אנחנו ציבור שיש לו רוב, גם אם הוא רוב לא גדול, כדאי מאוד שנתייחס לכל קבוצה במדינת ישראל באורך רוח, בסובלנות, תוך כיבוד ותוך ניסיון לאפשר להם לחיות את חייהם איך שהם. ככה אני מאמין בתפיסה שלי.
יפה. עוד שאלה אחת לבסוף, אתה חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלוף במילואים בצהל. אתה צופה מרחוק, לא כך מרחוק האמת, על מה שמתרחש מעבר לגבול, מלחמת האזרחים בסוריה. אולי אנחנו טועים כשאנחנו פשוט שותקים כלפי העולם על מה שמתרחש שם, הטבח הנורא הזה?
תראה, בסוריה באמת מתרחש האירוע החמור ביותר הייתי אומר, במאה השנים האחרונות אחרי מלחמת העולם השנייה, בוודאי במזרח התיכון. יש מיליונים שהם חסרי בית בארצם ובארצות שכנות, ויש מעל 500,000 הרוגים, שזה דבר נורא. לצערי הרב, מדינת ישראל היא כוח קטן מדי בהקשר הזה. תזכרו שיש פה מאבקים חובקי עולם, אמריקאים מול רוסים, שיעים מול סונים, כשהשיעים נותנים גב לאלאווים בסוריה, כלומר מלחמת דת בצד המוסלמי, וכמובן מעורבות אזורית, ובתוך העניין הזה גם מעורבות של איראן, טורקיה, וגם של גורמי טרור כמו חיזבאללה. מה שצריך להדיג אותנו מעבר לצד האומני, זה המציאות שהאויבים שלנו והידידים שלנו נלחמים שכם אל שכם. כלומר, אתה מוצא מציאות שגם האמריקאים וגם הרוסים וגם האיראנים, הטורקים, המצרים, הסורים וחיזבאללה, כולם נגד דאש, נגד הארגונים הקיצוניים, המוסלמים, הסונים. הדבר הזה עלול לגרום למעבר של ידע, שיטות לחימה, אמצעי לחימה ואפילו מודיעין בין ידידים שלנו לאיבים שלנו. זה צריך להדיג אותנו, ולנו יש אינטרס ברור אחד והציבור חייב להבין אותו, שבסוף התהליך הזה, מתישהו לא ייגמר, לא תהיה שליטה והגמוניה איראנית, שיעית, חיזבאלאית בסוריה, כי לעניין הזה יש משמעויות מרחיקות לכת לגבינו, אנחנו לא צריכים עוד חזית דמויית לבנון בסוריה. על זה אנחנו צריכים להקפיד, והקבינט והמטה הכללי מבינים היטב את הדבר הזה, ואני מאמין שאנחנו יודעים מה לעשות.
נסתפק בדברים האלה, שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזו.
ערב טוב, תודה לך וכל טוב.
תודה, ערב טוב.